מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם, אנחנו בפודקאסט בשבוע הראשון של מנועי הכסף. איתי נמצא אורי גרינפלד מפסגות. שלום אורי.
אהלן שי.
ומיקי גרינפלד מכלכליסט. שלום.
היי שי.
אין קשר משפחתי.
זהו, זאת השאלה הראשונה. אין, נכון? עד כמה שידוע לכם?
כמה שידוע לי אין.
כן.
אוקיי, אז אנחנו היום נדבר, בואו נקפוץ ישר למים העמוקים, בואו נדבר על נדבר היום על הדולר, נתחיל לדבר על הדולר, ניקח את זה לעולם, לפורום הכלכלי השנתי בדבוס, שכל מנהיגי העולם מגיעים לשם. נסיים בדבר שהכי מעניין עכשיו את כולם, קצת ניגע בביטקוין. אם אין לנו זמן, תוך כדי נעבור לנפט שבשקט בשקט מרים ראש ומגיע לשיאים חדשים. אז בוא נתחיל, אורי, איתך, הדולר. אנחנו רואים אותו שהוא נוגע פחות או יותר בשפל שלא ראינו אותו מאז 2011, הוא משחק סביב ה-340 שקלים. נתחיל מההתחלה, למה אנחנו רואים את הדולר נחלש?
טוב, אנחנו רואים גם את הדולר נחלש וגם את השקל למעשה מתחזק. זה שילוב של שני הדברים. בשבועות האחרונים זה בעיקר דווקא הדולר שנחלש. אנחנו רואים את התופעה הזו בכל העולם. הוא נחלש מול האירו, הוא נחלש מול היין, הוא נחלש מול כל המטבעות. וזה בעיקר כתוצאה משינוי תפיסה לגבי המדיניות של הבנקים המרכזיים בעולם. בעיקר הבנק המרכזי באירופה, שעד היום היה, אפשר להגיד, סופר דובי. זאת אומרת, כל הזמן דיבר על ריבית נמוכה, ריבית הרי באירופה היום היא שלילית למעשה, והרחבות כמותיות, קניות של אגרות חוב, הדפסה של כסף, הדפסה של כסף, אותו דבר ביפן, ופתאום הבנקים המרכזיים שם משנים כיוון.
רגע, עכשיו, אבל בוא תחבר אותנו, איך אירופה קשורה עכשיו, אנחנו מדברים דולר, שקל, מה אירופה?
אז באמת, כשמדברים על שערי חליפין, צריך תמיד לזכור, הכל יחסי. זאת אומרת, אם הדולר נחלש, הוא נחלש מול מטבעות אחרים. אז יכול להיות שבעצם הסיפור הוא שזה לא הדולר נחלש, הסיפור הוא שהאירו מתחזק והיין מתחזק, הם מתחזקים מול הדולר, ואנחנו בסוף שאנחנו מסתכלים על השער של השקל מול הדולר, כשהדולר נחלש, אז זה נראה לנו שבעצם הדולר יורד רק מול השקל, אבל זה לא ככה. אפשר לראות את זה דרך אגב בשער חליפין של השקל אירו, שדווקא עולה, כי האירו מתחזק בעולם. וזו אחת הבעיות, דרך אגב, בכלל בנושא של שערי חליפין, שכל הזמן יש לנו תנועות יחסיות. קורה משהו באירופה, זה משפיע על האירו דולר, שמשפיע על הדולר שקל, או קורה משהו ביפן, או קורה משהו בארצות הברית, וכמובן במציאות, כל הדברים האלה גם בדרך כלל קורים בו זמנית, ולכן מאוד קשה להעריך לאן הדברים הולכים. אבל היום אין ספק שהמגמה, לפחות בשבועות האחרונים, היא התחזקות של המטבעות הגדולים בעולם מלבד הדולר.
זאת אומרת, ככל שהמצב באירופה טוב יותר, האירו מתחזק, אבל מצד שני, גם המצב בישראל הוא טוב.
נכון, אז זה בעצם הדבר השני. אז קודם כל הדולר נחלש בעולם, או מטבעות אחרים מתחזקים, והדבר השני שאמרנו זה גם השקל עצמו מתחזק, וזה אני חושב פשוט תוצאה של המצב במשק. המשק נמצא כרגע במצב טוב מאוד, עם צמיחה מהירה. הייצוא הישראלי, למרות השקל החזק, ממשיך לגדול בקצבים יחסית יפים, בטח אם ניקח בחשבון שמתישהו נתחיל לייצא פה גז, השחקנים בשוק המתח לוקחים את זה בחשבון, וככל שהייצוא הולך וגדל, זה אומר בעצם יותר מתח שנכנס פה, ולכן השקל מתחזק.
בנק ישראל, איפה אנחנו מתחברים לבנק ישראל? ולמה אנחנו שומעים כל הזמן קולות? בנק ישראל כן עושה מספיק, לא עושה מספיק, והאם יש בכלל מקום להכניס את בנק ישראל למשוואה הזאת?
אי אפשר לא להכניס, בנק ישראל הכניס את עצמו, אי אפשר לא להכניס. אני מזכיר שעוד מ-2008 למעשה, כשהגענו לשער חליפין שקל דולר של 3.2, בנק ישראל התחיל להתערב בשוק.
להתערב זאת אומרת רוכש.
לרכוש דולרים, במטרה בעצם לייצר ביקוש גדול לדולר ולשנות את הכיוון של שער החליפין. זה לא ממש עובד לו, לא ממש עובד לו, המגמה בשוק המתח היא מגמה כבר ארוכת טווח, והיא בעיקר תוצאה, כמו שאמרנו, של המצב הכלכלי החיובי בישראל. צריך לזכור, גם חברות ישראליות נמכרות, זה אומר דולרים שנכנסים פנימה, כל הדברים האלה משפיעים.
השאלה אם, ב-2008 אפשר לומר שהייתה הצדקה לכניסה של בנק ישראל לשוק,
כי המצב הכלכלי פה היה מאוד מאוד קשה, האבטלה הייתה מאוד גבוהה, המשבר הפיננסי של העולם הקע בנו, היום יש מצב של אבטלה נמוכה, הייצוא מצליח למרות השקל החזק יחסית, כמובן שהוא נפגע, אבל הוא עדיין מצליח, זאת אומרת השאלה אם גם היום יש הצדקה לכניסה של בנק ישראל לשוק, מה עוד? אני אוסיף על השאלה שבסך הכל הדולר החזק תורם במידה מסוימת לכלכלה הישראלית דרך היבוא שאנחנו משלמים, רוכשים, צריכה נכנסת לשוק.
נכון, השאלה אם יש הצדקה או לא הצדקה היא בעיני המתבונן. ברור שהיצואנים רוצים שבנק ישראל יתערב, וברור שהיצואנים רוצים לראות את השקל חלש יותר. מצד שני, כמו שאתה אומר, היבואנים, ברגע שהשקל מתחזק, היבוא הופך להיות יותר זול, זה מתגלגל לצרכן, גם אם לא בצורה מלאה, כי בסוף גם היבואנים לוקחים לעצמם חלק מהרווח פה, אבל זה כן מתגלגל לצרכן, ולכן גם זה תומך במשק באיזושהי צורה. אז השאלה היא בעצם, לאן, מה יותר טוב מבחינת המשק? ואין לשאלה הזאת תשובה חד משמעית. בזמנו, ב-2008, כשפישר עוד היה נגיד, הוא אמר בצורה מאוד ברורה אז, אנחנו באים ומתערבים בשוק המתח, כדי למעשה להחזיק את היד ליצואנים, להחזיק להם את היד באיזשהו תהליך שהם יצטרכו לעבור תהליך של התייעלות, של שינוי במבנה, כי אם השקל חזק, אז השקל חזק, כי אי אפשר לעד לדאוג ליצואנים. בינתיים עברו הרבה שנים, והם ממשיכים להחזיק את היד, כי היצואנים כנראה מבינים שכל עוד הם התלוננו הרבה, אז בנק ישראל עדיין יהיה בשוק. מאוד קשה לבנק ישראל לרדת מהעץ, כי אם הוא רק יאותת שהוא מפסיק, השקל כנראה יתחזק עוד יותר, על סמך הציפיות. וזה באמת מצב קצת בעייתי מבחינת בנק ישראל, זה בלי ששאלנו את השאלה אם בכלל הוא מצליח להשפיע על השער חליפין.
אורי, אתה אומר לדאוג ליצואנים. כשאנחנו מדברים על יצואנים, אנחנו מדברים בעצם על חברות ענק הייטק ישראליות שמוכרות סחורה, נכון?
כן.
אז בעצם אתה אומר, בוא, ואני לוקח כרגע שאלה מהצד, האם יכול להיות שאנחנו דואגים פה לעשירים על חשבון האזרח הפשוט, שהטיול שלו לחול יותר זול עכשיו כי השקל חזק, והוא יכול לקנות מוצרים באי-ביי, על חשבון חברת ענק שתרוויח לא מיליארד שקל בשנה, אלא תרוויח 800 מיליון שקל.
איכשהו תוך 10 דקות הגענו למחוזות הקונספירציה. לא, אני לא חושב שזו התמונה. זו בטח לא התמונה שבנק ישראל רואה ומתבטא כלפיה. מה שבנק ישראל בעצם בא ואומר, זה שאם תהיה פגיעה ביצואנים, הפגיעה לא בסוף היא בבעלים של החברה. הפגיעה היא ברמת החברה, ואז יכול להיות תהליך של פיתורים. אם החברה מפסידה כסף, היא תיאלץ לפטר עובדים. העובדים, צריך לזכור שבענף ההייטק, העובדים האלו הם גם עובדים עם פריון יחסית גבוה לשאר הענפים במשק, ולכן אם אנחנו נראה פיתורים בגדלים משמעותיים בשוק ההייטק, זה יפגע למעשה בכל פוטנציאל הצמיחה של המשק. וזו התמונה שבנק ישראל רואה. עוד פעם, השאלה היא, האם זה בכלל נכון, ואם בכלל יש לו מה לעשות. כי צריך לזכור שהייצוא ממשיך לצמוח למרות השקל. זאת אומרת, החברות מרוויחות פחות, אבל הן מרוויחות. הדברים נראים סך הכל בסדר, ואני חושב שזה בעיקר כי כשמסתכלים על ההייטק, יש להייטק הישראלי יתרון יחסי. זאת אומרת, שהלקוח האמריקאי או האירופי רוצה לקנות את המוצר, אין תחרות מאוד גדולה בענפים האלו שאנחנו מדברים עליהם, ולכן המוצר מתייקר, יכול להיות שזה טיפה פוגע בביקוש, אבל הביקוש גם. איפה השקל בעיקר פוגע? דווקא בלואו-טק. זאת אומרת, חברה שמייצרת מגבות, ברגע שהשקל מתחזק, המוצר שלה הופך להיות הרבה יותר יקר, לעומת נאמר חברה הודית שמייצרת בדיוק את אותן מגבות. אז שם אנחנו רואים פגיעה משמעותית, ושם יכול להיות שאנחנו נראה גם פיתורים וכן הלאה, אבל כמו שמיקי אמר, המצב במשק הוא טוב היום.
אולי זו שאלה אחרת, שאנחנו לא צריכים לייצר מגבות בכלל במדינת ישראל.
בדיוק, אם יהיו פיתורים, אני מסכים לגמרי, אם יהיו פיתורים, אז החברות האלה ייסגרו. במצב הנוכחי של המשק, כנראה שהעובדים ימצאו עבודות במקומות אחרים, אולי אפילו יצמיחו להגדיל את הפריון שלהם, ואנחנו, יכול להיות שזה בסופו של דבר יבוא לטובת המשק. אבל לא תמיד הדברים נראים, אני חושב, למקבלי ההחלטות בצורה כל כך ברורה, בטח לא כשהם כבר התחילו בתהליך, והם יודעים שכל ניסיון לסיים את התהליך, תהיה לו עלות. תהיה לו עלות במובן של הציפיות של המשקיעים, ואולי בהתחזקות חדה של השקל, ואז זה יכול לפגוע גם בהייטק. זה מצב די מורכב מבחינת בנק ישראל.
השאלה אם יכול להגיע, זאת אומרת, אתה רואה מצב, תסריט, שבו השקל ממשיך להתחזק, עד שבנק ישראל נכנע ואומר, עושה מעשה הבנק של שוויץ, אני מפסיק להגן על, על השקל, ונותן לשוק להכתיב את השער.
יכול להיות, יכול להיות. צריך לזכור שבנק ישראל היום, לפחות מה שהוא אומר, זה שהוא בכלל לא מגן על השקל. הוא בא להילחם בספקולציות ובתנודות חד פעמיות, שהוא רואה שחקנים, שהם שחקנים ספקולטיביים. בנק ישראל אומר שבלונג רן הכלכלה צריכה לעשות את שלה. עכשיו לא בטוח שמה שהוא אומר זה גם מה שהוא עושה, אבל זה מה שהם אומרים לפחות וזה בסדר. כשמסתכלים על המצב הכלכלי במשק, סך הכל לקוחות עדיין תומכים בשקל. גם בהסתכלות קדימה, בטח אם נתחיל לייצא גז, בטח אם חברות ישראליות ימשיכו להימכר, ולכן אני חושב שבלונג רן לא תהיה להם ברירה. בלונג רן פשוט לא תהיה להם ברירה, והם יצטרכו לצאת מהשוק, או להפסיק להתערב. האם זה יביא לאיזשהו מהלך? יכול להיות, אבל בסוף הכלכלה צריכה לעשות את שלה. עכשיו, המנגנונים הכלכליים דרך אגב הם די פשוטים. הרי אם השקל מתחזק, הייצוא נפגע, אבל היבוא משתפר, אז היבוא יגדל, הייצוא יקטן, העודף, מה שנקרא, בחשבון השוטף, זאת אומרת, המאזן של הסחר חוץ של ישראל יקטן, יהיה פה יותר יבוא, פחות ייצוא, וזה אמור באיזשהו שלב להתחיל להחליש את השקל. המנגנון הכלכלי תמיד יש לו בלמים ומאזנים שאמורים לשנות את התמונה, הכל מחזורי בסופו של דבר. ולכן התערבות היא בסדר שהיא קצרת טווח. לאורך זמן אי אפשר להילחם בכלכלה. מתישהו כנראה בנק ישראל יפסיק, השאלה היא רק מתי, אולי הוא מחכה להזדמנות יותר טובה, שהדולר יתחיל להתחזק בעולם בצורה משמעותית, ואז יהיה לו יותר קל, כי הוא יתחזק גם מול השקל בסופו של דבר. קשה לראות מתי זה יקרה, אבל אני מסכים איתך, יכול להיות שבסופו של דבר הם לא יגיד יקנעו, פשוט ייתנו לכלכלה לעשות את שלה.
אז לגבי התחזיות קדימה, אנחנו כרגע לא רואים איזשהו גורם חיצוני שישפיע על המגמה, ישנה את המגמה, זאת אומרת, נראה, סביר להניח שנראה את הדולר בשלושה שקלים מאשר נראה אותו בארבעה שקלים?
זה אני לא יודע להגיד, כי אותם, זה תלוי במה יקרה לדולר בעולם, שתלוי במה יקרה לאירו ומה יקרה לין, אי אפשר לחזות שערי מתח. כל מי שמנסה לחזות שערי מתח, לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא מצליח, כשזה מצליח זה יותר מזל משכל, צריך כדור בדולח. אם היינו יודעים לחזות שערי מתח, כנראה לא היינו יושבים בחדר הזה.
אמרת שערי בדולח, ואני הולך למחוזות אחרים שהם שוויץ. מה באמת קורה בדבוס? האם אנחנו סתם עדים לאיזשהו מינגלין יפה כזה של ראשי מדינות, או שבאמת שם נקבעים הדברים לגבי עתיד הכלכלה העולמית?
תשמע, אף פעם לא הזמינו אותי, אז אני לא יודע להגיד. דבוס הוא פגישה חשובה בעיקר בהצהרת כוונות שהמנהיגים נותנים לשווקים. תמיד אנחנו רואים נאומים חשובים, שינויי כיוון של בנקים מרכזיים, קוראים או בדבוס או בג'קסון הול, שזו עוד פגישה שנתית בעיקר של בנקאים מרכזיים. ולכן זו החשיבות האמיתית. סביר להניח, יש שם אנשי עסקים גדולים, יש שם מנהיגים, וסביר להניח שבין נאום לנאום בלובי סוגרים איזושהי עסקה או שתיים. הפגישה הזו אני חושב היא מאוד מעניינת, כי טראמפ מגיע, שזה סיפור גדול.
אבל טראמפ בכל מקום שהוא מגיע זה סיפור גדול.
נכון. בדבוס אבל לא היה נשיא אמריקאי מאז קלינטון, ודבוס אפשר להגיד זה הרס הגלובליזציה של העולם, כולם שם תומכים בגלובליזציה, רוצים גלובליזציה. כשקלינטון הגיע, כמובן קלינטון היה תומך נלהב של הגלובליזציה, ופתאום הנחת עליהם אחר טראמפ, שיבוא וכנראה ידבר בעיקר נגד הגלובליזציה. מיד אחרי דבוס הוא נוסע לשיחות מול קנדה ומקסיקו, על מה עושים עם הסכם הסחר של צפון אמריקה, שטראמפ אמר, אני אצא מההסכם, איים על יציאה מההסכם כבר לפני הרבה זמן. יהיה מעניין לראות גם מה הוא יגיד כמובן, אבל בעיקר אחר המנהיגים האחרים יגיבו לזה.
במידה מסוימת כבר מתחילים להגיב, כי אני רואה שיש הסכם שמתגבש בין 10 מדינות, בין 10 כלכלות מובילות, כולל קנדה, שנכנסת להסכם כנראה. זאת אומרת, אולי, כמו שאמרת על השוק, גם הפוליטיקה הבינלאומית מתחילה לחזור לאיזשהו מהלך של התנהלות נורמלית, הם מבינים עם מי יש להם עסק, ועכשיו הם מתמודדים עם המציאות כפי שהיא.
כן, מעניין איך בעצם המנהיגים בעולם יתחילו או ידעו להתנהל בלי טראמפ. זו שאלה גדולה, כי בסוף אי אפשר באמת לעשות שינויים אמיתיים בלי ארצות הברית. אתה חייב את ארצות הברית איתך. זה נחמד שבריטניה רוצה משהו או גרמניה, בסוף ארצות הברית חייבת להיות חלק מהתמונה, ושאלה אם יצליחו לרתום אותו, כי הוא באמת, לפחות לפי מה שהוא אומר, תמיד אצל טראמפ אפשר לדעת, בין מה שהוא אומר לבין מה שהוא מצייץ, לבין המציאות, תמיד יש פערים מאוד גדולים. אבל לפחות מה שהוא אומר זה שהגלובליזציה מצטה את עצמה. ו-We have to make America great again. זה אומר מכסים הרבה יותר גבוהים על יבוא מסין, מדרום קוריאה, ממקסיקו, מכסים יותר גבוהים דרך אגב, אומר דבר מאוד פשוט, אינפלציה. אנחנו בעולם ללא אינפלציה כבר שנים, ואם אנחנו חוזרים לעולם של אינפלציה, זה אומר ריביות יותר גבוהות. ריביות יותר גבוהות, יש לזה השלכות אדירות על השווקים. אז הפגישה הזו, אני חושב, בשבוע הקרוב, נצטרך לראות איך באמת המנהיגים גם מגיבים לטראמפ, ואיך המשקיעים לוקחים את כל הסיפור הזה, מבחינת היכולת של המנהיגים בשאר העולם, להוציא לפועל מהלכים בלי טראמפ.
מה החלק שלנו בדבוס? אני ראש הממשלה נחת שם, אבל מה, יש לנו חלק? אנחנו עורכים, משקיפים?
אין, אני לא מכיר איזשהו חלק משמעותי של ישראל. מן הסתם, המנהלים של הבנקים הגדולים נמצאים שם, וראש הממשלה נמצא שם, כמו שאתה אומר. ואין איזשהו, אין איזשהו משהו גדול באג'נדה מבחינת ישראל. אבל בסוף, בשיחות בארבע עיניים, כמובן שיש לנו חלק בדברים. ההשפעה על ישראל, בעיקר ממה שיקרה שם, תבוא לידי ביטוי, אני חושב, מבחינת הפעילות הכלכלית. בסוף ישראל מוכרת לעולם, הייצור חלק גדול פה מהתוצר, אלה הקליינטים שלנו, ולכן מאוד חשוב לראות לאן הדברים הולכים, גם באירופה, גם בארצות הברית, גם ביפן, גם במזרח, שהופך ונהיה חלק יותר ויותר גדול מהייצוא הישראלי, לאן הם הולכים מבחינת המדיניות של הסחר העולמי.
ולפחות מהזווית הכלכלית, זה שטראמפ הוא החבר הכי טוב שלנו, רק יועיל.
כן, טראמפ הוא החבר הכי טוב של טראמפ, אני חושב. בינתיים היחסים הם טובים, בעיקר בצד הגיאופוליטי, עם כל הנושא של העברת השגרירות, אבל בכלכלה אני חושב שלפחות עוד מאז הקמפיין של טראמפ לנשיאות, הדברים הם מאוד מאוד ברורים. טראמפ רוצה לראות צמיחה הרבה יותר מהירה בארצות הברית, הם עדיין מדברים על שיעור צמיחה של 3%, שזה מספר דמיוני לדעת כל כלכלן שמכבד את
עצמו
בעולם. כי הפוטנציאל צמיחה של ארצות הברית הוא משמעותית יותר נמוך. אנחנו מדברים על פוטנציאל של בערך 1.5%. צריך לזכור שארצות הברית עוברת תהליך של הזדקנות, כל דור הבייבי בום, שזה חלק מאוד גדול מהאוכלוסייה, מגיע לגילאי פרישה. הדמוגרפיה היא בעייתית. מאוד קשה לייצר צמיחה מהירה כשיש לך את הסיפור הדמוגרפי הזה. ולכן אם אנחנו רואים בשנים האחרונות באמת צמיחה יפה בארצות הברית, באזור של 2-2.5%, האבטלה כבר הגיעה לרמות של 4%, אלה רמות שלא נראו בארצות הברית המון שנים, רמות מאוד נמוכות. איך אפשר בכזה מצב לייצר צמיחה של 3%? מאוד קשה לי לראות איך הוא עושה את זה, אבל זה מה שמעניין אותו בסוף. זה מה שמעניין אותו, להחזיר חברות לארצות הברית, להחזיר מפעלים לארצות הברית, לפחות ארצות הברית אפשר להגיד סוג של אי.
ביטקוין. מה קורה עם זה? איפה אנחנו עומדים? למה אנחנו עדיין ממשיכים לדבר על זה כאילו זה הטכנולוגיה שתשנה את העולם? ויותר מזה, מעניין אותי לשמוע ממך, אורי, האם אפשר להתייחס לשוק הביטקוין כמו כל שוק הון אחר, כמו לנתח את הדאו ג'ונס, ככה לנתח את הביטקוין?
נתחיל מהסוף?
נתחיל מהסוף.
אני חושב שחד משמעית לא. ואני חושב שעל זה אפילו אין ויכוח, כי הביטקוין אין מאחוריו כלכלה. אם אני מנתח חברה, כל מה שאני צריך לעשות זה להסתכל על המצב של החברה, להעריך מה הולכים להיות הרווחים שלה בעתיד, ואז אני יכול בעצם להגיד כמה החברה הזו שווה. יכול להיות שצדקתי, יכול להיות שטעיתי, אבל זאת הערכה שלי לשווי החברה, ובהתאם לזה אני קונה ומוכר את המניה שלה. מאחורי הביטקוין אין שום כלכלה. זאת אומרת, המחיר של הביטקוין עולה ויורד רק על סמך כמות האנשים שרוצים לקנות אותו או לא לקנות אותו. זה הסיפור פה.
תשמע, כמה מאחורי מחיר הנפט, שעכשיו אנחנו רואים שהוא באמת בשיא של 3 שנים, אם אני לא טועה, $65. כמה מאחורי זה עומד באמת משהו פונדמנטלי ולא שוק של קונים ומוכרים?
אז א', אני מסכים איתך לגמרי. גם הנפט, בכלל סחורות, בטח זהב או מתכות אחרות, וגם במידה מסוימת מתח דרך אגב, הרבה יותר מושפעים מתנועות ספקולטיביות מאשר מהפונדמנטלס הכלכליים. כי בסוף אם מסתכלים למשל על הזהב, אז נכון שיש היצע וביקוש ויש תכשיטים או רפואת שיניים שמשתמשת בזהב, למרות שזה גם הולך ויורד, אבל 70% מהמסחר בזהב זה חוזים עתידיים. חוזים עתידיים זאת אומרת אנשים שמהמרים על עלייה או ירידה במחיר. זה נכס שהוא ספקולטיבי נטו. ואני מסכים שגם לגבי הנפט. עכשיו, בנפט אתה רואה שעליית מחירים שהייתה באמת בתקופה האחרונה, היא במקום מסוים כן תוצאה של פונדמנטלס, של ירידה בהיצע, בעיקר מהצד הסעודי. הסעודים הולכים להנפקה של חברת הנפט שלהם, כנראה בסוף השנה, אולי תחילת 2019, וככל שהמחיר יהיה יותר גבוה, ככה ההנפקה תהיה יותר מוצלחת, ולכן מה שהם עושים הם בעצם כל הזמן מדברים על הקטנה של ההיצע. אם הביקוש נשאר אותו דבר, אבל יש לנו פחות היצע, אז המחיר נלחץ כלפי מעלה. אבל יש פה המון המון ספקולציות. העניין הוא שמאחורי הביטקוין, גם את המעט פונדמנטלס האלה, אין בכלל, בכלל. זה, אין פה באמת שום כלכלה, שום יכולת להעריך כמה הדבר הזה שווה. וזו אחת הבעיות, אחת הבעיות של המוצר הזה. וכשאני מדבר על הביטקוין, אותי פחות מעניין אם השער של הביטקוין צריך להיות $11,000 או $16,000, לא כי אני לא מושקע, אלא פשוט כי אני חושב שאין לאף אחד שום יכולת להעריך את זה. יכול להיות שזה יגיע גם $50,000. לא יודע, זה תלוי בכמה אנשים ירצו לקנות, והרי אתה קונה את הביטקוין מסיבה אחת ויחידה. אתה מאמין שמישהו בעתיד ירצה לקנות אותו ממך במחיר גבוה יותר. זו הסיבה היחידה שבן אדם קונה ביטקוין. ולכן, זה, הצד הזה פחות מעניין אותי. בסוף, אני גם יושב בבית השקעות, וזה בית, הביטקוין לא יהיה נכס להשקעה מבחינתנו כמשקיעים מוסדיים, ולכן הצד הזה הוא לא הצד שאני שם על המקם שלי. למרות שזה מעניין וזה סקסי וזה מה שבסוף רוב האנשים מתעניינים בו. אותי מעניין השאלה יותר, נקרא לזה,
יכול להיות שזה בכלל לא משהו כלכלי, יכול להיות שאנחנו לא צריכים לדבר עליו פה אלא בפורום טכנולוגי?
קודם כל כן, כן. כי בסוף השאלה להערכתי היא לא הביטקוין אלא הטכנולוגיה עצמה, הבלוקצ'יין, לאן הדברים האלה הולכים, מה אפשר לעשות עם הטכנולוגיה הזו, עד כמה היא תשנה את העולם כמו שאנחנו מכירים אותו היום, והיא תשנה בחלק גדול מהדברים, כי זו טכנולוגיה באמת מעניינת. שם כמה דוגמאות שראיתי וקראתי בתקופה האחרונה, בכלל לא קשורים להשקעות. דוגמה אחת מעניינת, כל הנושא של עננים, מחשוב בענן. בעצם היום אני שומר, מצלם כמה תמונות של הילדים, אני רוצה לשמור את זה בענן, נכון? אני לא רוצה לשמור את זה בטלפון. אז אני שומר את זה או בענן של גוגל, או בענן של מייקרוסופט, או חברות אחרות. יש כבר חברה שלוקחת את הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין, שמי שלא מכיר, הטכנולוגיה היא בעצם טכנולוגיה שמאפשרת הצפנה ברמה שלא הכרנו קודם לכן. זאת אומרת שזה פשוט לא ניתן לפריצה בגדול, והיא אומרת, במקום לאחסן את התמונות שלך בענן, אנחנו בעצם נדאג לזה שהתמונות יאחסנו על הרבה מחשבים, מחשבים של אנשים רגילים, אנשים פרטיים, התמונות יישמרו בכל מיני מחשבים, אף אחד לא יוכל לפרוץ לך, והמידע שלך לא יהיה אצל איזושהי ענקית טכנולוגיה שלמעשה יכולה לעשות עם המידע הזה כל מה שהיא רוצה.
אז מי ירוויח מזה?
הקונספט שלהם בעצם אומר שהחבר'ה שישמרו את התמונות, אתה יכול גם להזכיר את המחשב שלך. אם אתה משתמש רק בחלק מהזיכרון, אז אתה מזכיר את החלק שאתה לא משתמש בו, ותמורת זה אתה מקבל כסף. זה בעצם ה-Airbnb של מחשוב הענן. ואני חושב שזה רעיון מדהים, ולא יודע אם החברה הזאת ספציפית תצליח, אבל זה הכיוון שהדברים הולכים אליו. ולכן הטכנולוגיה עצמה היא מאוד מעניינת. והיא, אני חושב, הרבה יותר רלוונטית לשיחות של השקעות וכן הלאה מאשר הביטקוין. מעבר לזה, אני חושב שהביטקוין, אם אנחנו פה יושבים ומדברים על כלכלה, מעניין במובן של האם זה באמת יכול להיות בסופו של דבר מטבע. לא, אותם, לא יודע אם זה יגיע ל-20 או 30 אלף או ירד חזרה ל-$5,000. האם זה באמת מטבע? האם אני יכול בעצם להעריך שווי של מוצר מסוים? אני הולך לבית קפה, נאמר בבית קפה מוכן לקבל תשלום בביטקוין, אבל האם הערך של הקפה נקבע בביטקוינים? לא, נקבע בשקלים בסוף.
ובוא נלך כמה שנים קדימה, נגיד וכן, זה מטבע. אתה באמת חושב שיש סיכוי שבנקים שמפלצות, כמו בעולם, כמו JP Morgan יבואו ויגידו, טוב, אתם יודעים מה, המצאתם מטבע, אנחנו ניקח צעד אחורה, אני אתעסק בדברים האחרים, ולא... אל תעשו את העסקאות דרכנו פשוט.
לא, אבל אני, קודם כל אני חייב להתווכח איתך. זה לא יכול להיות מטבע. אני אסביר למה זו דעתי, אני אסביר בקצרה למה, ואז ניגע לבנקים. בסוף, גם אם אני משלם על כל מיני מוצרים בביטקוין, לגוף אחד אני לא יוכל לעולם לשלם בביטקוין, וזה לממשלה. כי מה היתרון הכי גדול של ממשלה? יש לה מדפסת של כסף. ולכן, כדי שהביטקוין יהיה מטבע, ממשלות צריכות לוותר על היתרון הכי גדול שלהם. כדי שזה יקרה, אנחנו בעצם צריכים לחיות בעולם ללא ממשלות. סוג של מי שאוהב מדע בדיוני, הפדרציה של כדור הארץ. רק אז הביטקוין...
ממשלות או בנקים מרכזיים?
אותו דבר. אותו דבר. כדי שיהיה...
אבל הממשלה דואגת לאזרחים, ואם הממשלה עכשיו דואגת לאזרחים, והאזרחים משלמים פחות כסף אם הם ישתמשו במטבע וירטואלי, מאשר במטבע שהוא דרך בנק מרכזי, אולי זה אינטרס של הממשלה? אולי תקום לנו איזה מישהו שיגיד, וואלה, אני הולך עם הרעיון הזה עד הסוף.
אז מטבעות דיגיטליים אני חושב שיהיו. זאת אומרת, שקל דיגיטלי בהחלט יהיה, דולר דיגיטלי בהחלט יהיה. אני רוצה להעביר כסף לאיזשהו לקוח שלי, או מצד שני לאיזשהו נותן שירות, או מישהו שמחר לי מוצר כלשהו, אני יכול להעביר לו את זה היום בצורה דיגיטלית, אני עובר דרך הבנק. יכול להיות שיקומו חברות שיגידו, בוא, אל תעבור דרך הבנק, תעבור דרכי. כמובן שהממשלות ירצו למסות את זה. ולכן כל הרעיון של מהפכה ועולם שבו אף אחד לא יודע מי מעביר כסף למי, זה עולם שאני לא רואה אותו קורה, כי הממשלות בסוף לא יוותרו על המס שלהן, וזה יצטרך לעבור דרך איזשהו גוף מרכזי, אבל אולי עם פחות עמלות מאשר שאני משלם היום לבנקים, ובטח במהירות יותר גבוהה. היום אם אני רוצה להעביר כסף לחול, לוקח 3 ימים עד שהכסף עובר. הסליקה לוקחת 3 ימים. אז ברור שבעזרת הטכנולוגיה החדשה הזו, אני אוכל להעביר את הכסף בהרבה פחות זמן, וכנראה עם עמלות יותר נמוכות. ולשאלה שהתחלת את השי, מה JP Morgan יעשו? הם יקנו את החברות האלה, הם יקנו את הטכנולוגיות האלה. הם לא יישבו בצד ויחכו שכולם יעברו לעולם של בלוקצ'יין, הם פשוט ישתלטו על חברות בלוקצ'יין, ויכניסו את הטכנולוגיה הזאת למערך השירותים שלהם.
זאת אומרת שהבנקים צריכים סביר להניח שיושבים עכשיו בבנקים ואומרים...
חד משמעית. חד משמעית. כולם מתעסקים בזה. יש ועדות היגוי וישיבות, ואיפה אנחנו מכניסים את הבלוקצ'יין לעולם שלנו, ואיפה אפשר להשתמש בזה דרך אגב גם בהשקעות. האם יהיה לי מתישהו תיק השקעות על גבי הבלוקצ'יין ולא בבורסה? האם אני אוכל לקנות ולמכור מניות? לא, למה אני צריך לעבור דרך הבורסה? אולי אני אוכל לעשות את זה בבלוקצ'יין, לעבוד בעצם פיר טו פיר.
זאת אומרת שאתה מוכר לי מניית בנק לאומי, אני קונה ממך ישירות, וזה מתועד והכל בסדר.
בדיוק, זה מתועד, זה לא hackable, זאת אומרת אי אפשר לפרוץ, אי אפשר לשנות את המידע, זה כיוון שאנחנו כנראה נלך אליו, השאלה היחידה היא, איפה הרגולציה תיכנס פה, והיא תיכנס, כי אין ברירה, היא חייבת להיכנס איפשהו, אי אפשר לתת לשוק המניות להיות פרוס לחלוטין. אבל היא תמצא את הדרך, אנחנו עדיין בחיתולים של הטכנולוגיה הזו, נמצא את הדרך ולאט לאט הדברים יתבהרו, אבל אנחנו הולכים לשם.
אנחנו צריכים לסיים כאן, תודה רבה מיקי.
תודה רבה שי.
תודה רבה אורי.
תודה רבה.
תודה רבה לכם שהאזנתם, אנחנו נשתמע בשבוע הבא.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.